הוא נחשב לאחד מהמפיקים המוזיקליים הכי מבוקשים בישראל. הוא אחראי לאין ספור להיטי ענק שאתם כולכם מכירים. הוא עבד עם גדולי הזמרים במדינה, ביניהם שלמה ארצי, דנה מדי, אתי אנגרי ועוד 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 ועוד, והפיק שירים בצורה באמת יוצאת דופן ומקורית. גם אני זכיתי לעבוד איתו, יש לנו ארבעה אלבומים ביחד, הוא הפיק את כל הכוכבים, הוא הפיק את הלב יודע, והוא גם הפיק ושותף שלי לפרויקט שאני הכי גאה בו, שנקרא שירת רבים, בו אנחנו לוקחים פיוטים וניגונים ובעיבוד נכון ועכשווי מנגישים אותם לקהל, לקהל בן זמננו. עכשיו הוא איתנו, רגע לפני שיוצא שירת רבים 5, שכולו מוקדש לשבת המלכה, אני גאה ושמח לארח את שותפי היקר, פטריק סבג. שלום פטריק, מה שלומך?
בסדר גמור, דוד, איזה כיף.
אני רוצה להתחיל עם שאלה, פטריק, כן? השם הזה, זה נראה כאילו, אתה יודע, זה שם של כל כך מתאים למפיק מוזיקלי, כאילו, אבל זה שם מקורי, נכון? נולדת איתו.
נולדתי איתו, כן.
נולדת עם פטריק. וזה פטריק, זה לא פטריק, לכל מי שאומר פטריק, זה לא פטריק, זה פטריק.
כן. אני לא מתקן בדרך כלל.
כן? אתה אוהב את פטריק?
לא, אני, זה מחולק אצלי, כלומר, פטריק זה אלה שמכירים אותי, פטריק זה כאלה שלא מכירים אותי.
שרק שמו, שמו את שמך.
כן, ומהמשפחה, חברים ממש קרובים, זה פטו.
פטו?
כן.
הפטו זה גם שם טוב להפקה, לא? פטו.
כן.
זה כזה אינטרנשיונל. וואי, יפה פטו. פטו, איילן, קודם כל ממש כיף לי. אני מאוד אוהב את הפרויקטים שאנחנו עושים ביחד, אני חושב שאתה באמת מאמן מופלא, באמת, באמת, ולא אומר את זה בגלל שאתה נמצא כאן עכשיו. יש לך משהו ייחודי שהוא רק שלך, ונעים לעבוד איתך. לא כל כך נעים לי לשאול מה שלומך, כי השאלה הזאת, מה שלומך בתקופה הזו עכשיו, היא פתאום קבלת משמעות אחרת, כאילו מה זה מה שלומך, איזה תשובה אתה יכול לתת לשאלה הזאת, כולנו בתוך הדבר הזה. אז אני אשאל, איך עושים מוזיקה בתקופה הזו, איך ההשפעה של מה שקורה מסביב, על המוזיקה שאתה עושה?
כן, לא, זה באמת מה שלומך, זה שאלה מורכבת, כאילו, שאנחנו כולנו...
לכאורה טריוויאלית, אבל פתאום יפכה להיות משהו שכאילו, לא, אין
כן,
תשובה עליו.
אין כל כך מה לענות על כזה דבר, ובמהלך המלחמה, מאז שהתחילה, האמת שהיו לי כמה תשובות מוכנות, כאילו, מרוב שלא ידעתי מה לענות. התשובה הראשונה שלי הייתה בהתחלה, שאני צף במרחב, כאילו, זאת ההרגשה שהייתה לי, שואלים, מה שלומך? תשמעו, אני צף במרחב, אני...
האמת זו תשובה טובה, לומדים מה קורה פה, כי הכל חדש.
כן, אני מתבונן. אתמול שאלו אותי, מה שלומך? וחשבתי הרבה על זה שאני כאילו, אני מרוכז מאוד בלייצר לעצמי מציאות, כאילו, מה שלומך? אני מייצר לעצמי מציאות, אני מסדר לי את הבוקר שלי כמו שאני רוצה, את הערב שלי, את העבודה שלי, בחירת החומרים, הפרויקטים שאני, הם השתנו לגמרי מאז השביעי באוקטובר. אני הרגשתי צורך מאוד חזק לעשות דווקא משהו שהוא עם שורשים יהודים, ישראלים, עם
זה דווקא חיזק את החיבור שלך לשורש.
זה איטיס אותו. זה איטיס אותו לשורש. ואני חושב שבעקבות האנטישמיות בעולם, פתאום כאילו קלטתי, אוקיי, אנחנו גם בסוג של מלחמת תרבות, בעיניי זאת המלחמה האמיתית שקורית. אדמה, וזה לא באמת מלחמה על אדמה, זה לא באמת מלחמה על מקום, יש מקום לכולם. המלחמה האמיתית שקורית היא מלחמת תרבות, על הזהות שלי, שלנו, כיהודים, כישראלים, כבני אדם, באופן כללי. ואז אמרתי, אוקיי, אם זאת מלחמת תרבות, ואנחנו מתעסקים בתרבות, אני לא חייל, אני לא יכול לצאת, אפילו מילואים אני כבר לא עושה, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול להילחם, אני אלחם בתרבות, ואז אני יגביר וירבה בתרבות העמוקה שיש לנו, שאני ואתה, אנחנו יודעים, אנחנו
חפרנו
בה, התעסקנו בה, לפני שזה היה אופנתי, אחרי שזה היה אופנתי, בכל פעם, בפרויקטים האלה של שירת רבים, יצאנו למסע חדש, שלא ממש ידענו מה, 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 לאן אנחנו הולכים, מה הקונספט, אבל כל פעם היה שם עניין, וזה מה שהרגשתי שאני צריך לעשות, כאילו, ובעצם כל הפרויקטים שלי מאז, הם די מתעסקים בדבר הזה, כולל כמובן שירת רבים, שהוא...
ועוד משהו טוב שיצא מהדבר הנורא, אומרים שמכל דבר נורא יכול לצאת גם משהו טוב. קשה לראות מה טוב אחרי השבעה באוקטובר, אבל פתאום כשאתה אומר לי שזה חיבר אותך עוד יותר, דייק אותך עוד יותר, הביא אותך למקום שבו אתה רוצה באופן תרבותי, להנציח איזשהו מעמד תרבותי של השורש שלנו, של העם שלנו, של היהדות שלנו, זה דבר מאוד חזק. אני יודע שגם אתה עונה, נכון, אתה עונה להרבה תגובות של פרו-פלסטינאים, של אנשים מאלג'יר, אנשים ממרוקו. פעם הגעתי לכאן לאולפן, ואני רואה אותך כזה, ומה אתה עושה? ואתה כותב להם, כי הם כולם ככה מלאי כעס, ואתה עם העדינות שלך ועם הדיוק שלך, אתה עונה להם תשובות כאילו מאוד מדויקות, אבל אתה דואג לענות, שזה קטע, כאילו אני מתעלם.
היה לי מקרה מאוד מוזר, בתחילת המלחמה, יש מישהו בשם פטריק סבג, שהוא בכלל מתוניס.
והוא לא יהודי.
הוא יהודי.
יהודי, סבבה.
כן, בתוניס חיים עדיין 1,500 משפחות, 1,500 אזרחים יהודים, שהם, האזרחות שלהם היא תוניסאית צרפתית, אתה יודע, הם מאוד... כן.
אני מכיר את זה מהבית, אתה יודע, לוב, המקור שאני באתי, הרי נכבשה על ידי איטליה, אז הייתה קולוניה איטלקית. טוניס הייתה קולוניה צרפתית. וכל העניין הוא כאילו, עכשיו אם אתה אומר, אם אתה טריפוליטאי, שאתה אומר שאתה טוניסאי, מה פתאום, אני איטלקי, ואם אתה אומר כאילו טוניסאי, מה פתאום, אני צרפתי. מין כאילו זה משהו שלנו. בסך הכל זה אותו דבר, דרך אגב. בדקתי, טוניס וטריפולי, כל מי שאומר שזה שונה, זה לא כזה שונה, זה הרבה יותר דומה משונה.
בקיצר, הוא כתב איזה פוסט או משהו כזה, או גילו שהוא תורם גם, שיש לו גם עסקים בירושלים. הוא איש עסקים, וחיפשו אותו ברשת. עכשיו אין לו כלום, אני ראיתי את האינסטגרם שלו, יש לו תמונה אחת שלא אוכל עם אשתו באיזה מסעדה. ואז עלו עליי, הם חשבו שאני זה הוא.
שאתה זה הוא, וואי.
והתחילו להציף אותי במלא כללות, וטרוף מהמדינה שלנו, וזה, ואני איזה מדינה, אני...
האמת, הם חושבים שגם ישראל המדינה שלהם.
ומצאתי בסוף דרך לתקשר איתם, כלומר לחלק מהם
ענו גם... לך, הם ענו לך, הם הגיעו.
חלק מהם הגעתי גם לדיאלוג דווקא מעניין.
באמת? משהו שיכול ליצור איזשהו שינוי בדעה שלך, שלהם?
לחלק מהם כן, יש שם גם, טוניס יש גם חבר'ה צעירים שהם לא ממש מכירים את ה... לעומק, כמו כל העולם, את המצב המסובך
שלנו. אני חושב שזה בכלל, בתקופה הזאת זה הרבה דריות, הרבה מאוד, כי גם הצעירים באוניברסיטאות, בארצות הברית, זה, הם לא באמת יודעים. כן. כששואלים אותם, הם עונים תשובות של בורים, הם לא מבינים מה, הם לא יודעים מה זה מהים, עד לאת יודע, לנהר וכל ה... הם לא מבינים מה זה. וזה המון בורות, וזה הדבר ש... כל אחים ששאלו אותי, יש את השאלונים האלה שפעם היו שואלים אומנים, מה הכי מפחיד אותך, מה הכי מפחיד אותך? תמיד אני תהיה דריות. אני מת מפחד מעדר, שאתה יודע, שועט כזה, ולא שומע, ולא מבין, ולא באמת בודק, זה חמה זו, ואני מרגיש שאנחנו חיים בעידן מאוד עדרי, זאת אומרת, יש עכשיו ממש, או שאתה כאן, או שאתה שם, אם אתה לא שם, אתה לא משלנו, אם אתה לא כאן, אתה לא משלנו, אתה יודע, מה זאת אומרת, הכל כל כך הרבה, החיים הם לא שחור לבן, יש כל כך, הרוב זה אפור, השחור לבן זה קצוות, אנחנו כולנו בין לבין מנפטים, אחד חושב כך, אחד חושב אחרת, ולצערי זה מגיע גם לנו, לתוכנו, מגיע אליהם, גם כאן, אם אתה לא ככה או לא ככה, אתה מוגדר, אתה מקוטלג, וכמו שאמרת, אנחנו באמת בורחים למוזיקה, אבל הרבה פעמים אני מרגיש, שאולי זה שאנחנו בונים לעצמנו, כי גם אני כמוך בונה לעצמי את הפינה שלי, אתה כאילו, לפעמים אני אומר, רגע, אבל זה לא להיות קצת בת יענה כזאת, לטמון את הראש בחול, כי אני לא רוצה לראות, לא רוצה לצפות בחדשות, לא רוצה לראות את השנאה הזו, היא קשה לי, היא מציפה אותי אחר כך באנרגיה שאני לא אוהב, שאני לא מכיר, שאני לא רוצה להיות מוצף בה. אז אני אומר, רגע, מה, אני בת יענה, אני בורח, הרי הדברים קורים, אם אני מסתכל עליהם ואם לא. איך אתה, יש לך תשובה לדבר הזה, איך אנחנו בכל זאת נשארים מעודכנים, מה שנקרא, ומבינים מה קורה, ועדיין בונים לנו את העולם שלנו ליד.
תשמע, זה מצב מאוד מורכב. אני חושב, מזלנו שיש לנו לאן לברוח, כאומנים, כמוזיקאים. מזל מטורף, אנחנו... אין סוף פעמים בחיים שלנו כאומנים, אנחנו עודנו, לכל מי שצריך להודות על זה שאנחנו מתעסקים בנס הזה, שנקרא מוזיקה ויצירה, ושזה לא מובן מאליו, וזה פה, אני רואה את המקום, אני לא קורא לזה בריחה, אבל זה סוג של, אוקיי, זה אסקפיזם, אבל זה אסקפיזם שהוא הישרדותי, והוא קודם כל לנפש, לייצר מקום, ויש בו הרבה חוכמה גם, ברגע שאתה מתעסק ביצירה מהמקום הזה. עכשיו, באופן כללי, העולם שלנו, עבר, אני חושב שהוא עבר סוג של איזה שינוי תוכנה, שינוי מעבד, כמו, כמו מה שקרה שאפל החליפו את המעבד שלהם מאינטל ל-M1, אתה יודע, זה זעזוע מטורף, יש איזה שינוי אבולוציוני שהוא התחיל מהקורונה, באופן כלל אנחנו מרגישים את זה, משהו קורה לאנושות, היא, ואנחנו מקבלים את זה בגלים כאלה, ואנשים סגורים, הרשתות החברתיות כאילו, הן מייצרות מצבים מאוד שונים אחד מהשני, כי הם כאילו נועדו לזה שרשת חברתית
כן.
אמורים להיות לך יותר חברים.
יש הרבה פחות.
פחות חברים.
אתה יודע מה, מה היצר הכי נוכח שם? זה זעם. תשים לב, זעם, כעס, זה היצר שהכי נוכח במדיה החברתית.
כי זה בעצם מה, שהם, מה שמפעיל את האלגוריתם כל הזמן. אנחנו חיים, אנחנו לומדים מתוך טיק טוק, כאילו, מתוך, שזה מזעזע. ונוצר איזה וקום כזה, שכל אחד חייב שתהיה לו דעה. אין דבר כזה שתשמעו, אני לא יודע, אני צריך ללמוד, אני צריך לקרוא איזה ספר. מה הבעיה? תכנס 5 דקות, ראיתי את הסרטון, זהו, זה מספיק לי.
אתמול, אפרופו ידע, הייתי באיזשהו שיעור תורה, ודיברו שם על משה רבנו, ששאלו שאלה מאוד משמעותית. משה רבנו הוא באמת גדול הנביאים, איש חכם, מנהיג וזה, ואומרים שהוא היה צנוע מכל אדם. זאת אומרת, לא נמצא אדם שהוא צנוע ממנו. ושואלים, יש פה איזשהו משהו, אתה יודע, הבן אדם כן צריך קצת אגו, קצת איזשהו מקום שבו הוא אומר, וואלה, אני גדול, מה אני אעשה? כאילו, כי אומרים, למה, מאיפה באה לו ההבנה הזו של הצניעות? וזה היה מרתק, כי הוא הבין בזכות הידע שלו, כמה הוא לא יודע. וכאשר אדם, יש את המשפט הזה בשמור על העולם ילד, כמה שתדע יותר ילד, אתה רק תבין פחות.
זה מדויק.
הוא כל הזמן ראה שככל שהוא לכאורה יודע יותר דברים, ככה הוא מבין פחות. אז החוסר הבנה הזה גרם לו להיות מאוד צנוע, להבין שגם מה שהוא יודע זה לא כזה, כי יש הרבה יותר רב הנסתר על הגלוי.
כן, אנשים שאומרים שהם יודעים הכל, הם מצחיקים אותי, כאילו, כי החיים הם לא כאלה, אנחנו
כולנו עושים את זה. אתה רואה את זה כל הזמן עכשיו, גם בפוליטיקה, אנשים דעת עדים, ככה וככה צריך להיות, ככה וככה, מאיפה אתה, מה זה ככה וככה צריך להיות? הרי, מי דמיין שזה מה שיקרה בשבעה
בוקטובר? בגלל זה אנחנו במצב כזה, בגלל אנשים שהם חושבים שהם יודעים הכל, והם מוסכי דעת לכיוון הזה, נורא, זה מצב מזעזע, זה לא מצב ש...
אין בו צניעות, בעיניי אין בו צניעות במצב הזה. אין בו צניעות, אין בו הבנה שאנחנו בשר וטעם אנוש, עם מוח מאוד מוגבל, ובוא נפתח רגע את עצמנו לכל האפשרויות. גם הבן אדם מולך, שאתה ממש לא סובל את מה שהוא אומר, בסדר? תהיה פתוח לאפשרות שאולי באיזשהו מקום, מבחינתו או לא משנה, אולי גם לא מבחינתו, הוא צודק. כאשר אתה אומר, רגע, אני לא יודע הכל, אני פותח את המקום הזה להבנה של האחר, משהו מתכנס, משהו מתחבר. אי אפשר לבוא ולהגיד, אני ככה, אני יודע, אני זה רק ככה צריך להיות. אוקיי, מאיפה אתה יודע? ראית מה קרה?
זה בורות בעיניי, בגדול. העולם שלנו הוא רב ערוצי. כאילו, הוא יכול להיות גם וגם, אין סתירה, כאילו. הוא יכול להיות גם וגם. ודברים יכולים להסתדר ביחד, ובהרמוניה. שוב אני חוזר לעולם של המוזיקה, כי זה בעצם, זאת הדאטה האמיתית שלנו, ששם אנחנו, ככה אנחנו מבינים את העולם.
מאוד גבוה, הרמה של המוזיקה ביהדות זה מקום מאוד 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 גבוה, מאוד גבוה. זה כלי מאוד חזק.
זה יצירת הרמוניה. עכשיו, אני לא ראיתי בחיים נגן עוד שדקר גיטריסט בגלל שהוא נגן על גיטר.
אנחנו מכירים נגן עוד שדקר אחד. קצת מלחיץ, הדוגמה לא טובה. נגן סקסופון.
לחלוטין. לא תראה מוזיקאי ג'אז ומוזיקאי טרנס הולכים מכות. זה בסדר, אתה עושה את המוזיקה שלך, אני שלי. בסוף אנחנו אבל משתמשים באותם אלמנטים, כאילו. הם שונים אחד מהשני.
נכון, זה כל העניין. זה גם היופי, הרבגוניות הזו. זה גם היופי של העולם שלנו. תראה לך, הכל היה כזה אחד ואחיד. זה משעמם לה... שזה במוזיקה אנחנו באמת כל הזמן מנסים לעשות. למצוא ולהמציא. כל הזמן אתה ממציא. אתה בעיבודים שלך באמת, כל פעם אני שומע, כאילו, אתה זורם עם האומן, אתה זורם עם הזמר או היוצר, אבל כל פעם זה משהו אחר. יש פאטרנים שמזהים, שזה של פטריק, שזה מאוד יפה בעיניי, יש משהו שמזוהה איתך. אבל עדיין בכל מקום יהיה משהו חדש, משהו חדשני. ורציתי לשאול אותך לגבי זה, כשהכרנו, היית סולן של להקת רוק, כשניקו תתחיל לדבר, היו לכם המון שירים מוצלחים, וביניהם גם שיר של דעתי, אתה יודע, מה שנקרא נכס צון ברזל, צל כבד, שעד היום הוא מושמע ואהוב, והיית פרונטלי. ופתאום זה היה די בבת אחת, שמפרונטלי, מבן אדם שהוא סולן, עברת למה שנקרא מאחורי הקלעים, כמפיק כן. מוזיקלי. עכשיו, זה תהליך שקשה לעבור אותו, אני מניח, זה ממקום של, רגע, כן. אני עכשיו אומר את שלי, אני עכשיו אומר את שלי, אבל דרך עוד מישהו. נכון. ומעבר לזה, יש הרבה מאוד שירים, שמגיעים אליך ערומים, גיטרה ושירה, ובעצם מה שאתה עושה איתם, זה מה שהופך אותם ללהיטים גדולים, או לנגישים כל כך, או... כמובן שיש את הבסיס של היוצר, יש שם משהו טוב,
כן.
אבל אתה יוצר הרבה פעמים, לא פחות מהמלחין, או היוצר לכאורה שכתב את השיר, כי מה שאתה עשית עם השירים, אפילו שלי, אני מעיד על זה, קח את השיר שכתבתי על פסנתר, ופתאום זה נהיה משהו שיכול להיות במועדונים. אתה שותף ביצר, ויחד עם זאת, אתה כל הזמן בסוג של מאחורי הקלעים. זה, איך עשית את המעבר הזה? כאילו, כמה, זו עבודה שעשית על עצמך, או זה בא לך באופן טבעי?
זה היה תהליך. אני גדלתי, אתה יודע, אני חשבתי שאני גדלתי על פינק פלויד, ולד זפלין, ובוב דילן, ושנות ה-90, השתחררתי מהצבא, באתי לתל אביב, ואמרתי, אורייט, אני הולך להיות מיק ג'אגר, כאילו, רוק אנד רול.
התחלת כסוג של.
כן. אחר כך, כלומר, אתה יודע, יש את האלבום הראשון שהוא, אנחנו, שאתה רק חולם לראות אותו על המדפים. כשיצא האלבום, והוא הצליח, והיה בסדר, והתחלנו להופיע, זה היה לי כאילו, אוקיי, מה, זהו, זה מה ש... ככה אני הולך לחיות כל החיים עכשיו, הופעה בבאר שבע, לחזור הביתה, אני ציפיתי מהמוזיקה להעיף אותי שבעה רקעי עולם, כאילו, למחוזות, כאילו, שהיא תיקח אותי למסע שאני לא יכול אפילו להגדיר אותו, כאילו. להיות בפרונט, וזה היה בזה איזו אחריות מסוימת. גם קלטתי שהאגו שלי לא היה לי נוח שהפנסים עליי. הייתה הופעה שהיה לי מצב רוח, הייתה הופעה שלא הייתה לי מצב רוח, לא היה לי מצב רוח, ו...
אתה יודע, זה תהליך שעובר... על האומנים אחרי הרבה מאוד שנים, וזה נדמה שזה מאוד מהר, כי יש כן. משהו מפנק באור הפרונטלי הזה, בלהיות, יש משהו כאילו, שאתה אוקיי, מכירים אותי, מדברים עליו, שהוא כן מעורר בך איזשהו, שהוא כן. רצון בסופו של דבר של הרבה מאוד אומנים.
כן.
אני זוכר ש... ואתה הבנת שזה כאילו חרת. אני זוכר שכשפעתי לאפיפיור, כאילו הרגשתי שאני, יצא להופיע לשלושה אפיפיור, הרגשתי שאני, מה זה כאילו, בכיכר סן פייטרו, מאות אלפי אנשים, יום למחרת כשהגעתי לישראל, הייתה לי הופעה במתנס בית שמש. ואני זוכר שבאתי למתנס בית שמש, ואיזה 150 איש, אתה יודע, כאלה חמודים, ואני מסתכל, ואני אומר, בוא נעף ראיתה אתמול, כאילו, המעברים החדים האלה שקוראים לנו, בעיקר לאומנים בישראל, אני מניח שאלטון ג'ון לא קורא לו להופיע במתנס בית שמש. אבל גם לא,
אבל יש לו את האפס אנד דאונס שלו.
סטנדרטים שלהם.
מפורסם.
ואתה מסתכל ואתה אומר, רגע, אני זוכר שאתה, אמרתי, רגע, זה החיים שלי כאומן עכשיו. יום אחד אני פה, ולמחרת אני פה, עכשיו זה לא שזה יותר טוב מזה, תדע לך שאני נהנה בהופעות במתנסים, הרבה, לפחות כן. כמו בהופעות גדולות, לכל אחד יש את ה... זה כל אחד זה הווייב שלו, זה משהו אחר, אבל אתה מבין שכאילו, אלה החיים עכשיו, זה עליות וירידות ועליות וירידות, ופעמים אוהבים אותך, ולפעמים דווקא כשאתה מוציא את השיר הכי מצליח, שלמך לאן נעלמת, אתה מכיר את השאלה הזאת,
כן.
שכאילו, ואתה כל הזמן בדינמיקה הזאת, ומשום מה כאילו, אתה בעיניי ראוי להרצה במובן הזה שפשוט, אתה רגע, זה הייתי פה, לרגע זה הבליח כאילו.
הבנתי את העניין.
הבנתי, אני את התרומה שלי אתן במקום אחר, שזה גם מקום עוצמתי, תחשוב איזה עוצמתי, אתה סוג של, כשאתה יושב מעבר לזכוכית, והאמן מולך, אנחנו חשופים, אני מכיר את זה מהעבודות, אתה ערום, אחי, אתה ערום, אחרת זה לא אמיתי, זה לא יוצא, זה לא תופס. ואתה גם פסיכולוג שלנו, באיזשהו מקום, אתה סוג של פסיכולוג, בלי ללמוד פסיכולוגיה. אתה כאילו מבין את הנפש, מנסה לכוון בדרכים שלך, איך להגיע, גם הרבה פעמים, סליחה, אבל זה גם שעמם, לחזור על אותו משפט, אתה יודע, בפעם ה-200, אתה כבר אומר, אוקיי, מה, איך אתה עושה את זה?
אני בכלל, הייתי בן 23, שזה היה, שיצאנו עם, כשאני קצת התחיל לדבר, וכשהחלטתי שאני לא רוצה את הפרונט יותר, לא ממש ידעתי כן. מה אני רוצה, אבל ידעתי שאני סובל. כאילו לא הבנתי מה קורה, כלומר, אתה חתום בחברה הכי גדולה בארץ, לחמישה אלבומים, תגיד תודה, יש לך הופעות, לחברת הקליטים כבר מתקשרת, כאילו, אוקיי, מה קורה עם האלבום הבא, וכל טוב, ואתה סובל, אתה לא נהנה, כאילו, אתה לא נהנה והבנתי שאני רוצה, חתכתי לתקופה, נסעתי לעוד, אולי ידעתי כל כך מה...
עוד הוא בכלל, נוכחת הרבה כן. בקריירה שלך. נכון? כן. אתה גם מצליח באירופה, עשית פרויקטים מדהימים שם.
כן. ואז גם בגלל שאני משתעמם מהר, אז הבנתי שאם אני אצור דרך אנשים אחרים, אני קודם כל לא אשתעמם.
נכון.
הפרונט לא מעניין אותי. ואני גם מבין את הבן אדם שעומד מולי. אני יודע מה זה להיות מאחורי הסרוכית. אני יודע מה זה כשאין לך שיר ולוחצים עליך, מכיר את המקום הזה ממני, מעצמי, ואם אני אצור ביחד עם אנשים אחרים, אני קודם כל יוכל כל הזמן ללכת למקומות אחרים ולא להשתעמם, לגלות דברים, וככה בעצם ליצור דרכם את מה שאני רוצה לעשות ביחד. אני אוהב להקות, אני אוהב שותפי מוזיקה, זה תמיד שיתופי פעולה, כן. אני מת על זה. תמיד אני אוהב לעבוד עם עוד מישהו, עם שותפים, עם יצירה, אני אוהב שהיא באה, שהיא משותפת להרבה אנשים, זה קורה מלא.
כן, נוצר ערך מוסף שיכול להיוולד רק מתוך
בטח.
השילוב הזה. זאת אומרת, אתה ואני, שירת רבים שלנו, זה אתה ואני, אם הייתי עושה כן. את זה עם מישהו אחר, זה היה יוצא משהו אחר. עשיתי, כן. ניסיתי, זה יוצא אחר.
עכשיו, ההפקה המסחרית הראשונה שהייתה לי בחיים, זה אלבום איתך, את כל הכוכבים.
זה כיף.
שאתה, אני גם מציין את זה הרבה פעמים, אתה זיהית אותי כמפיק, לפני שאני זיהיתי את עצמי, בהתחלה אני זוכר שדיברנו על לעשות אלבום ביחד, אני כאילו, אני, אבל זה לא... אבל יצאנו למסע, וזה היה בעצם התבילת אש המסחרית, בוא נגיד, פעם ראשונה שהפקתי...
זאת הייתה הצלחה גדולה,
כל הצלחה, הכוכבים
היה ברוך
כן,
השם.
כן, עצומה, וזה אלבום כאילו... שומעים בו את המסעות שעברנו ביחד.
וואי, איזה מסעות. אתה זוכר איך שיגעו אותנו עם כל הכוכבים?
בטח, מסעות.
הייתה ורסיית יופה בהתחלה שחזרנו אליה אחרי מסע של איזה חצי שנה שניסינו, בגלל חוסר ביטחון של כל מיני אנשים בתעשייה, מה שנקרא.
אבל ניסינו.
ניסינו, כן, זה טוב.
גם לך יש את הפוטנציאל, כלומר, יש לך את היתרון הזה, שאתה יודע לתת מקום לשותף שלך, ולהעיף אותו. עכשיו, בעצם זה הרבה פעמים, בעצם החופש שאתה נותן לי, זה עושה, כשאנחנו עובדים ביחד, דווקא מהחופש, זה שהורדת גיא שירה ואתה אומר, אוקיי, אני הולך ותעוף, תצלו, זה עושה. עכשיו, אני מרגיש מחויב, טוב, אני חייב להביא אותה. אני חייב כאילו להפיל אותה לסת.
האמת שאתה מביא אותה, אתה מפיל את הלסת כל הזמן.
חלק מהדרייב הוא בעצם גם החופש שיש בין האומנים, ואני משתדל לעבוד עם כאלה כל הזמן. תמיד אני עובד עם אומנים שהם יוצרים, שהם כן. חוברים בנשמה ליצירה שלהם, כי שם אני מוצא גם הרבה השראה. כלומר, מי הבן אדם, מה האלבום הקודם שהוא עושה, איפה הוא נמצא, ומה הפוטנציאל למשל שאפשר להגיע. ועל הדרך אני מלביש גם את החלום שלי, כאילו, אם הוא חשב שנעשה אלבום ספרדי, אני אומר לו, כן, אבל בוא נלך בוא לאלקטרוני.
בוא נאמר שהרבה פעמים חשבתי על ספרדי ויצא אלקטרוני, אבל אני אוהב את זה, אבל זה היופי בעיני שבה, אני זוכר כשהתחלנו את פרויקט שירת רבים, היינו שנינו ככה אחרי, אבא שלך נפטר, אבא שלי נפטר, והיינו ככה, עוד חווינו את החוויה הזאת לעומק, והתחלנו לגלות את השירים, ובהתחלה זה היה בתקופה שאף אחד לא השמיע שירים כאלה ברדיו, זה היה מי היה משמיע שירים מהמקורות, ועשינו הפקה מגניבה ששלחנו אותה אז לפיטר גבריאל, לפסטיבלים במוזיקת עולם, וכולם מאוד התלהבו חוץ מבארץ, רק בארץ, לא הקהל רכש את האלבום, אבל התקשורת לא כל כך פרגנה, היא לא השמיעה, כי זה לא היה מקובל אז, ועברנו מסע כי התעקשנו גם על האלבום הזה, וגם על שירת רבים 2, והמשכנו עם זה, ועכשיו אנחנו בשירת רבים 5, ברוך השם שהוא מוקדש לשבת. עבר זמן כן. מאז שנפרדנו כל אחד מאבא שלו, עברו די הרבה שנים. כן. הגישה שלנו עכשיו היא במה היא שונה לפרויקט הזה. היא כבר לא מתוך מקום רגשי הרי שהיה, אז אני זוכר שבכינו ושרנו והתרגשנו. נכון. כאילו היא באה ממקום כן. הרבה יותר...
בטח. בלתי נמנע, אין מה לעשות. כן. האלבום הראשון הוא היה במלא מלא רגש. מבחינתך, מבחינתי, כמובן, יש שם שירים שהם אבא שלי, לחלוטין, אני יודע לפי הסדר, האלבום הראשון הוא כולו היה, זה היה גם מבחינתי, אתה יודע, פעם ראשונה, אז גם היו דיסקים, כלומר, היה לזה חומר, היה משהו, ואני באתי בחג, בראש השנה זה היה, וחילקתי את הדיסק למשפחה. עכשיו, פעם ראשונה שהמשפחה ממש התעניינה במה שאני עושה, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, שיש איזה חיבור שמשמעותי, ופידבקים הם, דודה ג'יזל מתקשרת מאשקלון. נשמע, שמעתי איזה יופי, ומה עשיתם עם הפיוט הזה וזה. אז היה בשבילי איזה חיבוק כזה למקום, וזה גם המהות של זה היה הקונספט של האלבום הראשון, זה אני גדלתי עם אבא שלי, גדלנו באשדוד, בתי כנסת, זה היה בשבילי כמו ללכת לראות הופעות, כאילו, כמו כאילו שאני הולך בברבי, ועם אבא שלי הייתי עושה סיבובים.
סבב בתי כנסת.
כן, במיוחד בסליחות, בוא נלך עכשיו לבית כנסת של הגרוזינים, כי יש להם את הקטע שלהם, ואז היינו עוברים לתימנים, והלובים שהם הרבבו אותה בית כנסת אחד ביחד, ובסוף, כאילו, כן, והיינו מסיימים בבית כנסת של המרוקאים, כמובן, הוא ידע לפי, הוא היה לו פלייליסט כזה של איפה תופסים את הפיוטים בזמן הנכון, ואני הייתי איתו, וזה היה כאילו קטע תרבותי, כאילו, המון מחכים שהפייטן הזה יעלה, ומחכים להוא,
היו כוכבים, פייטנים
שחיכו להם? היו כוכבים באשדוד, כאילו, שהיית מגיע, זה היה סולד אאוט בבית כנסת, היית רואה אותם מבחוץ, כאילו, הם היו הסטארים של ה... ואחרי זה יושבים עם החבר'ה של אבא שלי, עם איזה בקבוק ערק, ומקשקשים, ו...
וואי, זה, אני קצת מתגעגע, אתה יודע, פטריק? יש משהו בה, אני לא יודע אם לקרוא לזה פשטות, תמיד אנחנו נוסטלגים, הרי, זה לא שפעם היה יותר טוב, זה לא נכון, היו קשיים, אבל יש משהו בפשטות הזו, שתוך כדי זה שאתה מדבר על הכוסית ערק הקטנה, והישיבה הזאת, בניחותה עם אנשים, שכאילו נדמה ש... לי לפחות, שאנחנו בזמן שאנחנו כל הזמן רצים, לכאורה אמור להתפנות לך המון זמן.
כן.
תחשוב, כאילו אם פעם היה לוקח, עד שהודעה מגיעה מאחד לשני שבוע, מגיע מכתב או שבועיים, אני לא יודע כמה, היום בשברי שנייה זה מגיע. לכאורה אתה מפנה זמן, אבל כמה שלכאורה פינינו זמן, יש פחות זמן. אנחנו יותר ויותר ויותר עסוקים. אין את הרגע הזה שאני זוכר שאבא שלי יושב עם החברים שלו, בבית כנסת, אחרי שהסתיימה התפילה בכלל, וזה מספר על זה, והוא מספר על זה, ושותים משהו ומתבטחים. איזשהו רוגע שיש בי געגוע, כמו כמיהה כזו,
כן.
למשהו אמיתי, ראשוני, שכל כך חסר היום, אין זמן, כאילו, גם שאנחנו נפגשים עם חברים, אנחנו מקציבים את זה, טוב זה מפה לפה, כי אחר כך יש לי את הפגישה הזאת, ויש לי את זה, ויש לי את זה.
כן.
ובפרויקט הזה באמת, בשירת רבים 5, אמרת על כל אלה שהגיבו לי אנשים שבכלל, הם גם לא היו, בתחילת הקריירה שלי, כל הזמן, כאילו עשיתי גם מוזיקה קלאסית, וזה נשארתי כאילו, אתה יודע, לאיזה זמר, זאת אומרת, ממלכתי, הדביקו לי את הממלכתי הזה, אתה יודע, שכאילו, אני לא, ויש מצד כזה, אני מניח, אבל יש גם מצד מאוד, מאוד לא, מאוד לא ממלכתי, וזה בא לי את הביטוי באלבום, וזוכר שהגיע קהל, שלא זיהיתי אותו, כי הייתי רגיל לקהל מסוים מהקונצרטים, ופתאום קהל אחר לגמרי, מלא חום, מלא אהבה, מלא, כאילו פתאום הוא עוטף אותך בצורה אחרת, ואחת מהאנשים ש... למה אני מזכיר אותה, זה חמותי, אמא של פזית, זכרה לברכה, שישה שאהבתי אותה, אהבת נפש, ממש אהבתי אותה, היא הייתה כאימא בשבילי, בהמון מובנים, והיא נפטרה, וקראו לה מלכה. אז אמרתי, איך אני עושה את החיבור? היא תמיד, כל החגים, אחי, מתחילת הרחוב, מתחילת הרחוב, היית שומע את שירת רבים, בכל ראש שנה, בכל, אתה יודע, לפני סוכות, תמיד יצא שם את האלבומים האלה בפול ווליום, וכל פעם כשאני נכנס, היא אומרת לי, תודה, תודה, ככה, עד ממש, עד יום אותה, תודה, כי זה החזיר אותי, כמו שאמרת, לבית אבא, לזיכרונות שלי, לילדות שלי, ואמרנו שנקדיש את האלבום הזה לזכרה, שבת המלכה, לזכרה של מלכה היקרה, ו...
תראה, גם היו, אבל בשירת רבים, בכל הפרויקטים שעשינו, לא יעיד על עצמנו, אבל... יש בהם גם משהו מתקדם.
כן.
הוא לא נשען רק על זה, והוא לא שמרני.
ממש לא.
בכלל, הוא לא שמרני, אני לא רוצה להגיד, לא רוצה לפגע
בכלל. רק לשמוע את האלבום, 5 שירה שבת האלה, זה האוס, זה מסיבות האוס.
גם הראשון, יש פה משהו שהוא כאילו, אני מבחינתי, אני מאוד, יש לי כבוד, זה הבלוז שלנו, אוקיי? זה השורשים שלנו, אבל אנחנו מחובתנו, זה לקדם אותם קדימה, לקחת את זה קדימה, לעולם שלי, להנגיש את זה. אני, כאילו, אני לא יכול לשמר על משהו.
אתה גם לא צריך.
היו גם כל מיני כאלה שהתקשר אליי, זה חבר חוזר בתשובה, אתה יודע שאת הפיוט על זה שרים בחטא, ולא שרתם בחטא. שמע, אחי, תתקדם. כאילו, זה לא...
נכון, גם לי היו הרבה כאלה. למה שינית פה את המשפט הזה? למה זה בלחן?
אבא שלי לא ישר בחטא. כאילו, לא יודע, זה שלי, אני, זכותי וחובתנו שלנו, גם לעשות עם זה משהו משלנו.
אני חושב שזה סוד הקסם, דווקא העיבודים הכל כך רלוונטיים שאיבדת, כל כך עכשוויים, שדיברו לכולם, גם לאנשים שלא היו הולכים לבית כנסת. הם שמעו את זה ושאומרו, זה יכול לדבר אלינו. והטקסט שריגש את אבותינו במשך כל כך הרבה שנים, כן הצליח לחדור דווקא דרך העיבוד החדש והמוזיקה.
כי בסוף זה מוזיקה, כאילו מוזיקה מנגישה, זה מה שמוזיקה עושה, היא מנגישה את זה, והקודש הוא בדבר עצמו, ולא באיך שאתה מפרש אותו.
זה כמו איך אתה רואה את השבת, לדוגמה, עכשיו האלבום ה-50 מוקדש לשירי שבת, מה השבת של בית משפחת סבג?
זה יותר, תשמע, האלבום של השבת, אני אגיד לך, הקונספט השבת, שהיה לי בכלל בכיוון ובעיבודים של שירת רבים 5, זה בכלל המידברן, הפסטיבל.
זה נשמע ככה בחלקו הגדול.
כן, אני שם, אתה יודע, מידברן זה פסטיבל, לא יודע, שאנשים יעשו גוגל, זה מורכב להסביר.
אנשים מכירים את זה, כולם מכירים את זה.
זה סוג של פסטיבל, אני שם פעם בשנה, יש לי קמפ שם, אחד האנשים שאנחנו מכירים, שי פילר, איש מיוחד.
מאוד.
תעשו גוגל גם עליו. הוא במידברן כל שנה, חלק ממה שאנחנו בקמפ שלנו, מה שאנחנו נותנים חזרה לקהילה, הרי הכל שם אין כסף במידברן.
זה כמו ברנינג מן האמריקאי.
לא אותו דבר. וכל מחנה צריך לתת איזה משהו. אז אנחנו, מחנה שלנו היה, אנחנו עושים קבלת שבת, ביום שישי אנחנו עופים חלות. פעם אחרונה היו אצלנו, אני חושב, איזה 600 איש. ושי שם מוזיקה, ויש כל מיני, זה מאוד אלטרנטיבי, right? זה כאילו, זה לא קבלת שבת רגילה, אבל היא קבלת שבת.
בא לי להיות שם.
לגמרי, מבחינתי, אתה יודע, משהו, מקום מחבר, וכולם, זה הופך לאיזה מסיבה, בסוף הקבלת שבת והטקס, וכל פעם הוא משתנה קצת. וכאן, כשהתחלנו את השבת, אני בראש אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את הפלייליסט עכשיו, קבלת שבת בשנה הבאה, כלומר, אני יודע מה הם רוצים לשמוע.
מתי זה
המידברן? המידברן היה אמור להיות עכשיו, ולצערנו, אתה יודע, הוא...
כמה דברים
התקלו. אבל בטח שנה הבאה, אני מקווה.
אמן, אמן.
אני בטוח שהפלייליסט עדיין יהיה רלוונטי.
הוא יודע, שירי שבת זה רלוונטי, אתה יודע, אני מקווה, לנצח. מה הקטע שלך עם המספר 9, פטריק? הכל 9 אצלך.
אמונה תפלה כזאת, יש לי כמה, אבל...
לא, יש לו עוצמה, גם ביהדות,
אני אחר כך חקרתי, אבל אני לא יודע איך זה יתגלגל. תראה, אני גיליתי את המוזיקה, בכלל, המוזיקה נכנסה לי לבריד, כאילו, ביום הולדת 9, שהיה לי זה. עכשיו, ומאז התחלתי, וגם יום הולדת 9, אח שלי הביא לי אלבום, קנה לי אלבום, תקליט של בוב דילן. עכשיו, אני מאוד, הייתי ילד כזה קצת חולמני, וכל הזמן חיפשתי, גדלנו בדירת 3 חדרים באשדוד, 60 מטר בשיקונים שם, כנראה הייתי צריך קצת מרחב. והיה לנו פטיפון בחדר עם אוזניות, שכדי לא להפריע, ישנו 3 האחים באותו חדר. שגבי אחי, בכלל, הווייב המוזיקה שלו זה סמיר שוקרי, ואני ACDC. אז אמרנו, בוא נשים אוזניות. נשים אוזניות ולא נריב. אבל עד אז, מוזיקה זה היה משהו שהסתובב בבית, אתה יודע, זה לא בית של אומנים, וזה אנשים פשוטים. וליאון אחי קנה לי, הוא אמר שהוא קנה לי, אבל... בסדר.
התברר שלא.
התברר שלא, זה לא היה בשבילי, אבל הוא נתקל בזה שיש לי יום הולדת, ואמא שלו אמרה שיש לפטריק יום הולדת, תגיד לו מזל טוב, הוא אמר, כך, הנה, הבאתי לך אלבום, אני מסתכל, אני רואה איזה איש עם כובע, בוב דילן, אני זוכר ששמתי את התקליט, ושמתי את האוזניות, ועפתי באוויר, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה
פשוט... הבנת כבר בגיל 9, הבנת מה הוא אומר?
לא הבנתי ממש מה הוא אומר, הקשבתי יותר לאנרגיה ודברים, וגם התרגשתי מזה שהכי הגדול היה את האפקט הזה של, וואו, אם ליאון הביא לי תקליט, אז זה חשוב, אני צריך, הכי הגדול, אני מעריץ אותו. אבל הייתי באוויר 11 דקות, כאילו. נשכבתי על השטיח עם האוזניות, ואז פתחתי את העיניים, מה קרה פה? כאילו, מה זה, מה זה הדבר הזה? כאילו, מה זה, מה זה, מה זה התדרים האלה? כאילו, עכשיו, זה מה הסוג של טריפ שאני זוכר אותו עד היום. ובאלבום הזה גם היו 9 קטעים.
אוקיי.
וזה היה אומר 9, ומאז התחיל לי העניין הזה. עם הזמן למדתי על המספר שהוא בעצם, יש לו...
משמעות.
יש לו משמעות מאוד, זה מספר של האמת. כלומר, הוא כל הזמן... אז עכשיו, זה לא ממש מספר מזל, זה לא, אנשים חושבים שזה כאילו, זה לא מזל, לפעמים זה מעיק אפילו, שכל הזמן האמת היא מול הפנים שלך, ואתה חותר אליה, כאילו, זה, וזה גם מודל לדבר, ואני גם לא היחידי, כלומר, מספר 9, זה סיינפלד למשל, הוא
חזק עם
חזק
מספר 9.
כן, לסיינפלד יש 9 עונות. וואו. סיינפלד יש 9 עונות, הוא לא הסכים.
הציעו
לו מיליארדים לעשות את העונה העשירית, והוא לא הסכים, הוא חזק ב9.
וואו,
ג'ון לנון פורסם וג'ורג' אריסון. ג'ון לנון יש לו קטע שנקרא נאמבר 9, שזה קטע פסיכדלי כזה, ולג'ורג' אריסון את קלאוד נאמבר 9, זה מספר שהוא מיסטי בהרבה מקומות.
אפרופו מיסטיקה, אתה מוצא את עצמך המון פעמים דווקא במזרח. כאילו, יש לך פרויקטים מדהימים שיצרת, נכון, שהם גם מוזיקליים, גם ויזואליים, גם סרטים.
כן, בטח.
ספר לנו איזה פרויקטים יש לך בהודו, אני יודע, סרי לנקה, בכל מיני מקומות אקזוטיים.
כן, הייתה תקופה ארוכה שיצרתי במזרח. נסעתי, חייתי שם, גרתי שם, זה היה...
שם היית מוצא את ההרמוניה, שם מצאת את ההרמוניה שדמיינת, שחלמת עליה, את החופש הזה של הילד ששמת אוזניות.
בטח, בכל יום אני מתחבר לילד הזה. מבחינתי שאני מסיים מיקס ואני... אני מצפה מהשיר שאני שומע לתת לי את אותו אפקט, להרים אותי 5 מטר באוויר. ככה אני בוחן את זה.
איזה פרויקטים היו לך
בהודו? הייתה תקופה כמה שנים שעבדתי שם, יצרתי 8 פרויקטים.
הקלטת אנשים מקומיים?
כן, המפורסם בהם זה לאיה פרויקט, זה מסע של 2 בכל האזורים שנפגעו בצונאמי.
התגלגלתי לשם. כל המוזיקה שם שלך? בפרויקט?
שלי עם, עם, עם עבודות מקומיות, כלומר, אני הגעתי לכפרים ודגמתי, קצת כמו שאנחנו עושים בשירת רבים.
הם שיתפו כאילו. פעולה, החבר'ה המקומיים?
בטח,
כאילו,
בטח.
שרו לך מתוך הנשמה וכך תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
כן, גם חלק קיבלו כסף בעבור הדבר הזה, אבל כן, זו הייתה תקופה מרגשת. בכלל, להתעסק במוזיקת עולם. הודו, הפילוסופיה הזאת היא מאוד מדברת אליי. כן. אני כזה, שם קראו לי מין ג'ו בודיסט, כאילו...
ג'ו בודיסט.
בלב אני יהודי, במיינד ובספיריט, אני
מחובר לזה, וזה לא סותר. יש המון דברים מאוד מחוברים וקרובים בין בודיזם לבין יהדות, יש המון מן המשותף.
אני דווקא בודיזם החזיר אותי חזרה לשורשים שלי יותר מכל דבר אחר, ואני לא היחידי, זה קורה הרבה.
זה קרה לרב פנגר, הוא סיפר את הסיפור שלו, הוא היה במנזר במשך שנים, ואשרם כזה, ונהיה רב, כי זה מדהים מה שזה עושה לנשמה שלנו. החלומות שלך, אחרי כל כך הרבה באמת דברים ופרויקטים, יש איזה חלום שאתה אומר, וואלה, זה בא לי לעשות עכשיו, או שלהמשיך ככה?
אני כל הזמן מייצר לעצמי, כל שנה אני מייצר לעצמי חלומות חדשים, אבל הם קטנים, כאילו אין לי, תמיד זה גם, תמיד הם סביב המוזיקה או היצירה.
הם קטנים שמגיעים רחוק.
כן. עכשיו אני, כאילו, חזרתי ממרוקו, פעם ראשונה, אפרופו העולם והכל, אני עשיתי מוזיקה באינדונזיה, במלדיבים, במקומות כאלה, ולמרוקו אף פעם לא הגעתי.
למרות שזה השורש שלך.
למרות שזה השורש שלי, ולא יודע, משהו שם קצת הרגיש לי שזה לא הזמן, או פחדתי, או דחיתי אותו. אחרי שהורים שלי נפטרו, החלטתי... להתעמת עם הדבר הזה, ונסעתי למוגדור, לאסוור העיר שההורים שלי גדלו בה.
ראית את הבית שבו הם
הייתי,
גדלו?
ראיתי את הבית, צילמתי, ועשיתי ממש... עכשיו, לא זזתי מהעיר הזאת, זה היה אחד המסעות המדהימים שהיו לי, אני עוד יחזור.
מה, הרגשת שאתה מחובר לעיר?
הרגשתי שאני... שהייתי, שאני... כנראה גם דרך הסיפורים של ההורים שלי, זה הרגשתי אותם איתי וכל הזמן. ובמשך 3 שבועות, כאילו, בעצם די חוויתי את המקום, ויצרתי מוזיקה שם, ביחד עם...
יוצרים מקומיים.
יוצרים מקומיים, ואז זה החלום הבא שלי, כאילו, לסיים את הפרויקט הזה, ו...
יש לך שם לפרויקט?
הוטל מוגדור, קוראים לו.
יפה, הוטל מוגדור. כן. יפה. טוב, פטריקו, לסיום, מישהו עכשיו שומע אותנו ורוצה להיות מפיק מוזיקאי, אני רוצה להתעסק. יש לך זה הצעה למפיק המתחיל, מה שנקרא?
וואו. תראה, מפיק זה אומן לכל דבר, זה לא משנה אם הוא רוצה לכתוב שירים או לעשות מוזיקה, אבל מי שרוצה, ההצעה שלי זה פשוט ללכת על זה, לא להשאיר אופציות, כאילו, לדברים אחרים.
כאילו להתאבד על הדבר הזה.
להתאבד על הדבר הזה.
גם כשאתה מקבל כאפות,
יש כאלה ששואלים אותי, תשמע, אני לא יודע, אני מתלבט בין להיות מוזיקאי לבין עורך דין. אני אומר, תשמע, אין לך התלבטות.
אתה עורך דין.
אין לך התלבטות, כי בעצם להיות אומן, או להיות מוזיקאי, זה גם סוג של איזה נכות, כאילו אם לא זה אני הומלס, כאילו אין משהו, קשה לי לדמיין את זה,
אנשים כאילו לא מבינים, אני לא יכול לעשות משהו, לא יכול, זה כאילו סוג של מוגבלות, כמו שאמרת, כאילו מצד אחד זו מתנה גדולה, מצד שני, זו באמת המהות שלי, אני לא יכול להיות עורך דין, כמה שלא יודע מה יקרה, אני לא יהיה עורך דין.
כן, הכי רחוק שהלכתי זה, כאילו, אתה יודע, צילמתי.
נכון, שזה אמנות, אז אני יודע, אני מצייר, בדיוק.
זה תכלס, זה אותו דבר.
פטריק, איזו זכות, באמת, אני כל כך אוהב אותך וכל כך מודה לך, גם על הפרויקטים המשותפים שלנו, על כל מה שאתה עושה ואת הכישרון על, והמשך והצליח ותצליח ותרגש את עם ישראל ואת העולם כולו. תודה פטריק.
תודה רבה.
תודה.
כיף גדול.